נראה היום בעזרת השם כמה נקודות בהלכות פורים. מצוות מקרא מגילה, מצווה חשובה מאוד. אין לך מצווה שנדחית מפני מקרא מגילה, אלא מת מצווה בלבד. שאם אדם פגע במת מצווה, מניח את מקרא מגילה, עוסק בקבורתו, ואחר כך קורא את המגילה. אבל שאר כל המצוות כולן מתבטלים, נדחין, מפני מקרא מגילה. הגמרא אומרת, אפילו כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, מבטלים בשביל מצוות מקרא מגילה. ראשו של דבר שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו סוגרים את בית המקדש. הכהנים היו עוזבים את עבודתם, הלוויים את שירתם על הדוכן, והנציגים של עם ישראל שהיו עומדים על המעמד, הקורבנות הציבור, היו גם כן עוזבים, הולכים כולם לשמוע מקרא מגילה. אומרת הגמרא, מכאן סמכו של בית רבי, שהיו מבטלים תלמוד תורה, והיו הולכים לשמוע מקרא מגילה. לפי שאנחנו יודעים, כלל גדול, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל היו עושים ביטול תורה בשביל ללכת לשמוע מקרא מגילה. אז כן, כל המצוות כולם נדחין, חוץ ממת מצווה שאינו קוברים. מת מצווה שאינו קוברים, מה שהגמרא מדברת, זה שאדם הולך במדבר, מוצא מת, שאין מי שיתעסק בקבורתו, וקורא לעזרה, ואף אחד לא שומע את קולו, אין מי שיבוא יסייע לו במצווה הזאת. מה הוא עושה? הדין הוא שמת מצווה קונה מקומו, צריך לקבור אותו שם, איפה שהוא מונח, זה נקרא מת מצווה שאינו קוברים. אפילו כהן גדול, שם יש לימוד שלם, הגמרא לומדת ולאחותו, אפילו כהן גדול והוא נזיר, הולך למול את בנו, לשחוט את פסחו וכו' וכו', כולם עוזבים את מה שהם מתעסקים בו, קוברים את המת הזה שהוא נקרא מת מצווה, ואחר כך אם נתבטלה מצוותם, כהן גדול שנטמע, אין לו תחליף עכשיו, עד שיתהר תומעת מת, זה שבעת ימים, שבעה ימים, פרה אדומה, עד שיתהר. בכל זאת מתבטל משליחותו, מתבטל מעבודתו בשביל להתעסק במת מצווה, וכן מקרא מגילה. איפה יש לנו היום מת מצווה? יש לנו היום מציאות כזאת של מת מצווה? הוא כמעט ולא מצוי מת מצווה, אבל שמעתי מחכם יעקב יוסף שיש גם כן היום מציאות של מת מצווה שאין לו קוברים, וזה כשיש מצב שרוצים לעשות נתיחה של לאחר המוות. פעמים שהרשויות, השלטונות מחליטים על נתיחת הגופה. כגון שאדם מת בתאונת דרכים, לא יבוא ולא יהיה. או בארץ, חייל שנהרג, נפל במערכות ישראל, אז השלטונות, לפי החוק, יכולים לעשות נתיחה בלי שום בקשת רשות או הסכמה של המשפחה או בני האדם הזה, קרוביו. עושים ישר נתיחה של אחר המוות כדי לדעת על מה זה ולמה זה. גם פה באמריקה המציאות היא כזאת, אם אדם נהרג, לא נפטר כדרך כל העולם, לא נפטר בבית חולים, בפרט אם הוא לא נפטר בבית חולים, אלא נפטר בבית או נפל בדרך, אז הרשויות רוצים לברר מה גרם את מותו. הם רוצים לברר שאין כאן איזה עניין פלילי, אז הם רוצים לעשות נתיחה של אחר המוות. בנתיחה הזאת של האחר המוות, מלבד זה שיש עניין שבזיון המת, יש כמה וכמה בעיות הלכתיות עם הדבר הזה, זה דבר שהוא אסור באיסור גמור. אבל גם כן יש בעיה שהרבה פעמים מוציאים איברים מהגופה, בשביל הלמידה שלהם, לאו דווקא שקשורה לעניין הזה של הפטירה שלו, אבל כבר, כמה שכבר מנתחים אותו, וכבר עושים בו כחומר ביד היוצר, אז ממשיכים להתעסק בו ולעשות בו ככל העולה על רוחם, ופעמים רבות שחלקים גדולים מן הגופה הזאת לא מגיעים לקבורה, לא רק שלא מגיעים לקבורת ישראל, לא מגיעים לקבורה כלל ועיקר. אחרי שהם גורמים לטפל בחלקים האלו, הם אוספים אותם לתוך שקית מיוחדת וזורקים אותם להשפעה. אז נמצא שהחלקים הללו יש מצווה לקבור אותם. כל כזית מן המת, כל חלק מן המת יש מצוות קבורה. אז אותם החלקים שנאבדים והולכים אחר כך להשפעה, מתבטלת מהם מצוות קבורה. אז הנה לך מציאות בימינו של מת מצווה שאין לו קוברים. עלינו מוטלת החובה לעשות כל מה שביכולתנו כדי למנוע את המצב הזה. יש גם בארץ וגם פה באמריקה ארגונים שאמונים על הנושא הזה, הם יודעים למי לפנות, עם מי לדבר, את מי לשכנע, להסביר להם, לומר להם שעל פי ההלכה היהודית הדבר הזה אסור. אני זוכר לפני כמה שנים היה אצלנו בקהילה מקרה שיהודי נהרג בתאונת אופנוע. וגם אז הרשויות רצו לנתח את הגופה. ועמדנו על המשמר והפעלנו כל מיני גורמים שהם מקושרים עם הרשויות, יש להם את היחס הזה עם השלטון, ועצרו את זה ברגעים האחרונים, מנעו את הנתיחה הזאת של אחר המוות, והביאו אותו לקבורת ישראל כדת וכדין בלי שנגעו בו. כן, אתם רואים שזה שייך. עכשיו, אם זה קרה הדבר הזה ביום פורים, אדם הולך לשמוע מקרא מגילה, והנה נודע לו שיש מצב כזה, אחד לא יבוא ולא יהיה ממקריו, מידידיו, מקרוביו, שנפל הרוג, ורוצים לעשות בו אטופסי, מה שנקרא כאן, חייב לעצור את עצמו, עכשיו מבטל מקרא מגילה, לא הולך לשמוע מקרא מגילה, עוצר את עצמו לעשות את המצווה הזאת, וחייב להתעסק במת מצווה הזה שאין לו קוברים, לדאוג שיגיע הנפטר הזה לקבורת ישראל כדת וכהלכה. פעמים רבות שאם הוא יחכה מעט, יגיד, טוב, בסדר, נפטר, עד שגיע הזמן, בינתיים הוא ילך ישמע מקרא מגילה, כמה זמן לוקח? 40 דקות? 50 דקות? ילך ישמע מקרא מגילה, ואחר כך יחזור להתעסק באמת מצווה הזה. פעמים רבות שב-40 דקות, 50 דקות הללו, כבר עשו בו כחומר ביד היוצר, והדבר הזה נעשה מעובד שאינו יכול לתקון, וחסרון שאינו יכול למלות. הצלה שהייתה אפשר להציל כבר איננה, והדבר הזה הלך לאבדון. לכן, מחויבים, אני זוכר שהרב סיפר, שהיה פרופסור אחד שבנו נפטר במלחמה, והוא נתן הוראה בתור רופא, הוא נתן הוראה שלא ינתחו את הגופה שלו. והלך לעשות איזה עניינים אחרים שהיה לו לעשות, חזר אחרי חצי שעה, הגופה כבר הייתה מנותחת. כן, אתם רואים שלפעמים בדקות, עניינים של זמן קצר מאוד, פעמים זה כבר מאוחר מדי, ולא ניתן להציל את מה שהיה ניתן. לכן, אם קרה הדבר הזה ביום פורים, הנה לך מת מצווה שאינו קוברים, צריך להתעסק בו, דבר ראשון, ורק אחר כך לחזור למקרא מגילה. ולחזור למה שאמרנו כאן, שכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, וכן של בית רבי, היו מבטלים תלמוד תורה כדי לשמוע מקרא מגילה. לכאורה צריך להבין מדוע היו צריכים לבטל את עבודתם או לבטל את תלמודם בשביל לשמוע מקרא מגילה. למה שלא יקראו באותו מקום? מה יש? אי אפשר לעשות בבית המקדש מקרא מגילה? אין בבית המקדש כהן אחד או יבוא איזה ישראל אחד שיקרא להם מגילה שם בבית המקדש וכן של בית רבי. היו לו כמה וכמה תלמידים, לא היה אפשר להרגן שם המניין שיקראו מקרא מגילה, למה היה צריך לבטל תורה וללכת לשמוע מקרא מגילה? בשביל לענות על השאלה הזאת, נבוא לדון בעניין אחר. יש בגמרא במגילה בדף ה' מחלוקת בין רב לרב עשה, האם מגילה צריכה דווקא 10, או אפשר לקרוא גם כן את המגילה ביחיד. הגמרא אומרת ככה, אמר רב, מגילה בזמנה אפילו ביחיד, שלא בזמנה, בעשרה. ורב עשה אמר, אפילו בזמנה מגילה דווקא בעשרה. זאת אומרת, מה זה בזמנה? זה י' ות' ו', אלה הימים שאנחנו קוראים בהם את המגילה, שהם נקראים זמן, מקרא מגילה. זמן של הפרזים זה י' באדר, זמן של המוקפים זה ת' ו' באדר. כן, מגילה בזמנה, אומריו נקראת אפילו ביחיד. שלא בזמנה, מה זה שלא בזמנה? ראשי מפרש שלא בזמנה כגון בני הכפרים שהיו מקדימים באותם הימים, בני הכפרים היו מקדימים לקרוא, מקדימים ליום הכניסה, פעמים ביוד ג' ביוד ב' וביוד א', אז כשמקדימים לקרוא ליום הכניסה, אז קוראים אותה דווקא בעשרה. הרזה בעל המאור מפרש פירוש אחר, גמרא מפרש פירוש אחר, אומר, בימינו אנו לא שייך כפרים מקדימים ליום הכניסה, כי הגמרא כבר אומרת, מתי? בזמן שהשנים כתקנן, וישראל יושבים על אדמתן, אבל עכשיו שהכל מסתכלים בה, אז אין קוראים אותה אלא בזמנה. כן, בימים, בדורנו, בדורותינו, כבר אז, מתקופת התלמוד, אי אפשר שהכפרים יקדימו ליום הכניסה. אז כולם קוראים אותה בזמנה. אז נמכן, מה זה רב שהיה מאוחר? רב הוא באמוראים הוא. אומר שמגילה שלא בזמנה נקראת בעשרה, על מה רב מדבר? פרש המאור, רב מדבר על אדם שהוא יוצא בשיירה, הולך בדרך, יוצא מביתו לפני פורים, בימים הללו, ויודע שביום י' ד' באדר לא יהיה במקום שיש בו מגילה, לא יוכל לשמוע מקרא מגילה. כתוב בירושלמי, החודש אשר נהפך להם ביגון השמחה, שכל החודש כולו קשר למקרא מגילה. כל החודש כולו קשר למקרא מגילה. עד, מה זה כל החודש? עד תתבב. עד תתבב באדר, כי במגילה כתוב ולא יעבור, שאחרי תתבב באדר אי אפשר לקרוא את המגילה. נמצא השבועיים הללו, מראש חודש אדר ועד תתבב בו, כל השבועיים הללו קשרים למקרא מגילה. יש דעות אחרות בפוסקים, ירושלמי הזה לא מוסכם להלכה, יש תוספתא שאומרת שביוד ג' אפשר לקרוא את המגילה, מי שיוצא בדרך, יוצא בשיירה, קורא ביוד ג', ויש מפרשים שעד יוד א' יכול להקדים. להלכה, מרד בבית יוסף מביא שהתלמוד שלנו לא קיבל את הירושלמי הזה להלכה. לכן מקפידים לקרוא את המגילה דווקא בזמנה. אבל שעת הדחק, מי שיודע בוודאות שלא תהיה במגילה ביום פורים, אז קורא אותה קודם שלא בברכותיה. קורא אותה בלי ברכות, כמו שיש דעה כזאת בירושלמי, יש דעה בתוספתא, כמה ראשונים הסכימו על זה. אז קורא אותה, איך קורא אותה? אומר בעל המאור, זה מה שהרב מתכוון. מגילה שלא בזמנה, כשהוא מקדים, כשהוא יוצא לדרך, ויודע שלא תהיה לו מגילה, חייב לכנס עשרה בשביל שיוכל לקרוא את המגילה. הלאה וכי לא יוצא ידי חובה. צריך עשרה. אבל בזמנה, כשקורא אותה ביום פורים, קורא אותה אפילו ביחיד. רב עשה אמר שגם ביום פורים צריך, ביודע לד או בתתווה, צריך גם כן עשרה. פרש ראשי, שרב עשה מודה לרב שבדיעבד, אם קרא אותה ביחיד, יצא ידי חובה. לא רק זה, אם לא יכול לכנס עשרה, מודה רב עשה לרב שלא חייב לכנס. אלא מה שמדבר רב עשה זה מצווה מן המובחר. אתה בא לקיים מצוות מקרא מגילה, איך תקיים אותה? תקיים אותה בעשרה דווקא. אבל אם אין לך עשרה, לא תוכל לכנס עשרה, לא יעלה על הדעת, אומר ראשי, שלא יצא ידי חובה אם יקרא אותה ביחיד, שיהיה איסור לקרוא אותה ביחיד. אלא קורא אותה ביחיד, אם אין לו עשרה, קורא אותה ביחיד, ומשמע מפשט לשונו של ראשי, שקורא אותה ביחיד, הכוונה גם בברכותיה. זוהי דעתו של ראשי. זאת אומרת, שרב ורב עשה נחלקו לעניין לכתחילה. לדעת רב, קורא אותה ביחיד, לכתחילה קורא ביחיד. לא צריך אפילו להתאמץ בעבור עשרה. לדעת רב עשה, לכתחילה צריך עשרה, מקום שאין עשרה או בדיעבד, קורא אותה אפילו ביחיד. זוהי שיטת ראשי. גם בעל המאור הרזר בן הזרחיה הלוי, מסכים עם ראשי, ומביא לזה ראיה. לכמן, אצלנו בגמרא במסכת מגילה, בדף כף ג' עמוד ב', יש משנה. המשנה שם מביאה רשימה של מצוות שצריכים דווקא עשרה. אין פורסים עד שמה, ולא עוברים לפני התיבה, ולא קוראים בתורה בציבור, ולא מפטירים בנביא, ואין הכהנים פורסים את כפיהם. כל המצוות הללו צריכים עשרה. שואל הרזה, אם יש הלכה כזאת, שמקרא מגילה חייב להיות דווקא בעשרה, וזה לעיכובה, ואנחנו פה במסכת מגילה עוסקים, איך המשנה התנה שעוסק במסכת מגילה השמית את המצווה הזאת שאנחנו עסוקים בה, ולכתוב אותה ברשימה הזאת, הרי אי אפשר לעשות אותה אלא בעשרה. הכוח, נדאג מזה הרזה, שכל המחלוקת של רב ורב עשה היא לעניין לכתחילה. המשנה מדברת על דברים שהם לעיכובה. קריאת התורה בציבור, חייב שיהיה עשרה. שיעבור לפני התיבה, יגיד קדושה, יגיד בריחו, יגיד קדיש. חייב שיהיה עשרה, אם אין עשרה, לא עושה. לא יכול לעשות, זה לעיכובה. וכאן מגילה זה לא לעיכובה. לכתחילה יהיה עשרה, אין לו עשרה, יכול לעשות גם ביחיד. זאת הראיה שמביא הרזה בעל המאור. הגמרא שם מסיימת, הווה עובדה וחש לרב להד רב עשה. פירושו של דבר שרב עצמו, שסובר שלכתחילה אפשר לקרוא את המגילה ביחיד, כשהגיע מעשה לידו, פעם אחת לא היה רב, לא היה בידו אפשרות להשתתף עם הציבור, היה צריך לקרוא את המגילה לעצמו, פרח לכנס עשרה, בכדי שיקרא את המגילה דווקא בעשרה. אם כן, אנחנו רואים שרב הקפיד, אחרי שהוא סובר שאפשר לכתחילה לעשות ביחיד, הקפיד לעשות בעשרה, לצאת ידי חובתו גם אליבא דרב עשה. אבל הריף, יש לו פירוש אחר בסוגיה הזאת. הריף אומר שרב ורב עשה נחלקו לעניין דיעבד. רב אסס עובר שאין מקרא מגילה אלא בעשרה, וביחיד לא יכול לקרוא את המגילה. ואם קרא אותה ביחיד, לא יצא ידי חובה. פשוט וברור שלא יכול לברך את הברכות. לא הברכות שלפניה ולא הברכות שלאחריה. מדוע? קורא אותה שלא כמצוותה. מצוותה בעשרה דווקא. כן. צריך להבין מדוע המשנה לא הביאה את הדין הזה שמקרא מגילה. את הקושיה הזאת מביא הרמב"ן שמה במלחמותיו. ותרץ הרמב"ן שכל מה שדיברה המשנה דיברה על חובות הציבור. תפילה בציבור, חובת הציבור. קריאת התורה זה חובת הציבור. הפטרה זה חובת הציבור. כל הדברים הללו הם חובות הציבור. מתי אפשר לעשות אותם? דווקא יש לנו ציבור שלא התפללו. יש לנו ציבור שלא שמעו קריאת התורה. יש לנו ציבור שמתפללים צריך לעשות ברכת כהנים. אז עושים את זה בעשרה דווקא. אבל מקרא מגילה שהיא חובת היחיד, לא צריך שכל הציבור כולם לא ישמעו מקרא מגילה, בשביל שיוכלו לקרוא אותה. אלא אפילו אם אחד לא שמע, לדעתו של רב שסובר שצריך, דעתו של רב עשה שצריך דווקא עשרה, מה צריך לעשות? מה חובתו? תביא עשרה. הוא ועוד תשעה ביחד עשרה, אפילו שהוא היחיד מכל העשרה שלא שמע את המגילה. כולם כבר שמעו ויצאו ידי חובתם, יכול לקרוא את המגילה ויצא ידי חובה, כי הוא קורא אותה בעשרה. מה החילוק? החילוק הוא שכל העניין של העשרה פה במקרא מגילה, זה לא בשביל שזה דבר שבקדושה. דבר שבקדושה צריך עשרה, לומדים את זה בפסוקים, כן? העדה, הילך עדה פחותה מעשרה, אז זה דברים שבקדושה. מגילה זה לא דברים שבקדושה. למה בכל זאת צריך עשרה? שהוא פרסומי ניסה. פרסומי ניסה, אני לא צריך שהם לא ישמעו. אני צריך שאני אשמיע את המגילה, שאני אקרא אותה באופן שיש פרסומי ניסה, דהיינו בעשרה. אז מה אכפת לי אם הם שמעו את המגילה, לא שמעו את המגילה? לכן זה לא שייך למשנה הזאת. המשנה הזאת מדברת במצוות שחייבים לעשות בציבור, דהיינו שכל הציבור לא עשו את המצווה, או לפחות רוב הציבור לא עשו את המצווה, אז אפשר לעשות אותה בציבור. לקרא מגילה, אפילו אם כל הציבור עשו אותה, רק אחד רוצה לעשות עכשיו, יחיד שרוצה לקיים, צריך לעשות בעשרה משום פרסומי ניסה. לכן לא שייך את המשנה הזאת לדין הזה שמקרא מגילה. בכל זאת, הרמב"ן מסכים עם הריף לעניין הפירוש של הסוגיה הזאת, שלא נחלקו רב ורב עשה, אלא לעניין דעבד, פירושו של דבר. לרב עשה חייב לקרוא את המגילה דווקא בעשרה, ואם אינו עשרה לא יכול לקיים את המצווה הזאת. לפי רב, יכול לקרוא את המגילה ביחיד, ואתה יכול לקרוא ביחיד, בדעבד יכול לקרוא ביחיד. מכתחילה מה היה הדין? זה מחלוקת מה סובר הריף, האם הריף סובר בדעת רב. האם הריף סובר בדעת רב שגם לכתחילת יכול ביחיד, או רק בדיעבד מסכים שיכול ביחיד? מעלוקת. אבל אפילו אם משהו לדעת רב לכתחילה יכול לקרוא ביחיד, לדעת רב עשה אפילו בדיעבד לא יכול לקרוא ביחיד, אלא צריך דווקא עשרה. והריף מסיים ככה, אומר הריף הלכתה כרב. למה? כי רבי יוחנן סביר עלי קבעתי. בחן סובר כמותו דעת רב. איפה ראינו את זה? יש גמרא לקמא בדף י"ט עמוד ב'. שם הגמרא אומרת שאין קוראי במגילה הכתובה בין הכתובים. צריך שהמגילה תהיה בפני עצמה. כתובה על קלף בפני עצמה. לא תהיה מחוברת לשאר הכתובים. אחד הלך כתב את כל התנ"ך, את כל הנביאים או את כל הכתובים, כתב על מגילה אחת ארוכה. לא יכול לקרוא על המגילה הזאת ביום פורים. והגמרא אחר כך מביאה לסתור את הדין הזה. ותרס את הגמרא, לא שנו אלא בציבור. זה שאמרנו שלא תקרא אלא במגילה הכתובה ולכתובים, זה בציבור. אבל ביחיד יכול לקרוא אותה ביחיד. זה מי אומר את זה? ממרה זאת, זה ממרה של רבי יוחנן. כי אתה רואה, יכול לקרוא ביחיד. אומר שיכול לקרוא ביחיד. כי כיוון שרבי יוחנן סובר כדעת רב, שיכול לקרוא את המגילה ביחיד, הלכתה כבתדר רב, ככה כותב הריף. גם התוספות מביאים דעת רבנו תם, שסובר שההלכה כדעת רב, שיכול לקרוא את המגילה ביחיד, משום שרבי יוחנן סבר לקבתי. אבל בעל הלכות גדולות לא פוסק ככה. בעל הלכות גדולות פוסק כדעת רב עשה. והוא הבין את הגמרא לא כדעת ראשי ובעל המאור שהם נחלקו רק לעיני חתחילה. הוא הבין את הגמרא כדעת הריף שהמחלוקת שלהם היא לעניין דיעבד. ופוסק כרב עשה שצריך לקרוא את המגילה דווקא בעשרה. ומי שאין לו עשרה לא יצא ידי חובתו ולא יכול לקיים מצוות מקרא מגילה. ככה גם כן סובר רבנו שמשון, יש רבנו שמואל, כמה וכמה גאונים סוברים ככה ההלכה, מביא אותם שם הרמב"ן, הר"ן מביא אותם שם על המקום, מביא אותם הטור בסימן תפרש סדי, שיש כמה וכמה גדולים שעומדים בדעה הזאת, שלא רק לכתחילה צריך עשרה, אלא לעיכובה. אין מקרא מגילה אלא דווקא בעשרה. כן, מצאנו לבדים, בינתיים מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שתי דעות. דעת ראשי ובעל המאור, שלכתחילה, לדעת רב, אפילו לכתחילה יכול לקרוא ביחיד, לדעת רב עשה לכתחילה צריך עשרה, ואם נאמר שההלכה כרב, אז לא צריך בכלל לתרוח אחר העשרה. לעומתם יש לנו דעת עריף, ודעת, כן, דעת, עוד פוסקים עומדים בדעת עריף, זה רבנו חננאל, ועוד כמה פוסקים שסוברים, שמחלוקת רב ורב עשה, זה בדיין דיעבד, ולחתה כרב, דהיינו שלא צריך לחזר אחר העשרה. יש לנו שדעה שלישית, שסוברת שלא נחלקו רב ורב עשה אלא לעניין לכתחילה. שרב סובר לכתחילה אפשר לקרוא ביחיד, ורב עשה סובר שלכתחילה צריך עשרה. והלכתה כבתי דרב עשה, ככה סובר רב עמרם גאון, מביא אותו הטור, רב עמרם גאון סובר שצריך לכתחילה עשרה. טוב, בואו נסכם, יש לנו כאן שלוש שיטות. יש דעה שביום פורים עכשיו בפוסקים, כן? עזוב את רגע, לרגע אחד את הגמרא, בפוסקים. יש לנו דעת תריף שלך הורה משמע מדבריו שסובר לכתחילה לא צריך עשרה. אפילו בכתחילה תקרא ביחיד יוצא ידי חובה, שיטת תריף. לעומת זאת יש לנו שיטה קיצונית הפוכה, היא שיטת בהלכות גדולות, שאומר שמי שקורא את המגילה ביום פורים ביחיד לא יצא ידי חובה. ויש לנו שיטה אמצעית, היא שיטת רב עמרם גאון, שאומר לכתחילה תחזר העשרה, בדיעבד או בשעת הדחק כשאין לך עשרה, קראת אותה ביחיד, יצאת ידי חובה. שלוש שיטות יש לנו כאן. בואו נחזור עכשיו לעניין ההוא שהתחלנו בו. כהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם, מבטלים תלמוד תורה, בשביל מקרא מגילה. לפי בהלכות גדולות מצוין. למה כהנים מבטלים עבודתם? למה מתריבים מבטלים? כיוון שרוצים לקרוא בעשרה, ביחיד לא יכול לקרוא. לא תמיד היה לו עשרה, הכהן יש לו עשרה. אם יש לו, יקרא. אם אין לו, חייב עשרה. בלי, זה לא יכול לצאת לזה חובה. מובן למה מבטלים. שבית רבי, אולי לא היה לו עכשיו עשרה, היו הולכים להצטרף למניין הגדול כדי שיהיה להם עשרה לקיים את המצווה. זה מובן לפי בערך הגדולות. גם למאן דאמר, שאומר שלכתחילה צריך עשרה, מובן, צריך לקיים המצווה הזאת כדי לקיים אותה לכתחילה, צריך לעשות עשרה. רק בדיעבד אתה יוצא ביחיד. טוב, מובן למה ביטלו. אבל לדעת הפוסקים, דעת רבנותם ולדעת הריף, ככה מפרש גם כן הבח את הריף, שלכתחילה לא צריך עשרה. לכתחילה, לך, תקרא את המגילה ביחיד, בשביל מה לך לשבור את הראש. אז למה בכל זאת מבטלים? את הקושיה הזאת מקשה הר"ן. והר"ן אומר שיש גדר של מצווה מן המובחר. נכון? יש לכתחילה ויש בדיעבד. אבל גם בלכתחילה יש דרגות. לא כל לכתחילה זה לכתחילה לגמרי. יש מצווה מן המובחר, זה דרגה גבוהה יותר מלכתחילה סתם. ולכתחילה הזה של מצווה מן המובחר צריך עשרה. וזו הסיבה שבית רבי שהיו מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. מזה אנחנו לומדים הלכה, דעת מרא בשולחן ערוך, שקוראים את המגילה ביחיד ביום פורים, מגילה בזמנה נקראת ביחיד, ולדעת מרן, הפשט הפשוט, כמו שמרן שם מביא, שמברכים עליה גם כביחיד. כן, וככה מנהג פשוט, שאם אדם קורא את המגילה ביחיד מברך. זה אני אומר, המנהג פשוט, מכיוון שבבל יש חי לא כתוב ככה. בבל יש חי כתוב שביחיד לא יברך על המגילה. תכף נראה את זה. אבל דעת מרן לא כך, דעת מרן שגם ביחיד קורא את המגילה ומברך. למה? כי כך פשט המנהג. מנהג פשט, מביאים כמה אהרונים, שמקום מנהג לא מספק ברכות להקל. גם ככה המנהג, אז מברכים עליה גם כן. טוב, אבל בכל זאת, מצווה מן המובחר, זה מה שהר"ן מסביר. מצווה מן המובחר, שיקרא את המגילה דווקא בעשרה, ויש גם כן עניין של ברוב העם הדרת מלך. אז אפילו אם יש לו מניין קטן, יכול להרגם מניין קטן מצומצם של עשרה אנשים, אבל יש לו באותה שעה מניין גדול יותר, ציבור גדול. ככל שהציבור גדול יותר, ככה פרסומי ניסה גדול יותר, אז המצווה נעשית בהידור גדול, לכן עדיף יותר שיעזוב את המניין הקטן, או שהמניין הקטן יצטרף למניין הגדול, בכדי שיהיה ברוב עם הדרת מלך. ואני מילא שאפשר לצאת ידי חובה במניין הגדול. אבל אם המניין הגדול הוא מניין גדול עם הרבה רעש גדול גם, כן? כל רעש גדול, האופנים מתנשאים בכל רעש גדול, ויש חשש שהוא יפסיד את המצווה, אז ודאי שעדיף לעשות מצווה שהיא קצת פחות מן המובחר, אבל ודאי עושים מצווה, מאשר לנסות לעשות אותה מן המובחר, אבל יש אפשרות שבכלל לא יקיים את המצווה. כי מי שמפסיד אפילו עוד אחת ממקרא מגילה, לא קיים את המצווה כלל ועיקר. המצווה כולה, לקרוא אותה על חייכתה כרבי מאיר, שאומר שמקרא מגילה, כולה, מי והיא בימי החשברוש, עד רצוי לכל אחד. כן? רצוי לכל אחד. אז אם כן, צריך שיהיה דווקא באופן הזה, שהיא שומע את כולם תחילתה ועד סופה. אז אם יש חשש שהפסיד, במניין הגדול יש הרבה רעש, ויש חשש שהפסיד, עדיף שלך ימי הקטן. אולי כיוון שכבר התחלנו בעניין הזה של עשרה, נבהר עוד עניין שקשור להלכה הזאת של עשרה. ברכה האחרונה של המגילה, שהמקרא מגילה, הגמרא אומרת שהיא תלויה במנהג. מקום שנהגו לברך, מברכין. מקום שנהגו שלא לברך, לא מברכין. ככה כתוב בגמרא. עכשיו אמרו הפוסקים שבזמן הזה, בזמנים האלו, כבר כתבו את זה לפני כמה מאות שנים, פשט המנהג בכל תפוצות ישראל שמברכים. מברכים ברכה האחרונה על מקרא מגילה. בספר אורחות חיים, מביא אותו מרן בית יוסף בסימן תפרש סדיבט, כותב, מביא ירושלמי. ירושלמי אומר, אין ברכה לאחריה, אלא בעשרה. כלומר, מתוך הירושלמי הזה אנחנו מבינים שלעניין הברכות שלפניה, פשיטה שמברכים אותם, אפילו שלא בעשרה, אבל היה הברכה האחרונה, ברכת האל הרב את ריבנו, אדון את דיננו, הנקב את נקמתנו, נפרע לנו מצרנו, המשלם גמר יכול אוהבי נפשנו. הברכה הזאת, זאת ברכת השבח נקראת. כן, הברכה הזאת כולה מדברת על עניין מלחמות עמלק שהיה בעם ישראל, ונותנים שבח ודעה לקדש ברוך הוא הזה שהציל אותנו מידם בכמה אופנים. אז אם כן, הברכה הזאת לא נעשית אלא בעשרה, כך כותב הירושלמי, גם הכל בו מביא את הירושלמי הזה, ומסכים איתו להלכה. מרן מביא אותו בבית יוסף, ובשולחן ערוך הרמ"א מביא את זה גם כן להלכה. גם בדבר הזה נפלה מחלוקת גדולה. בן איש חי כותב שמברכים ברכה האחרונה אפילו ביחיד. כך כותב בן איש חי. והבן איש חי כותב שככה מנהג, שמברכים ברכה האחרונה גם ביחיד. לכאורה הדבר הזה צריך עיון. קודם כל, איך אפשר שיהיה מנהג נגד הירושלמי? בירושלמי כתוב שצריך עשרה. מביא אותו הפוסקים, מביא אותו הבית יוסף, מביא את זה הרמה. עוד אחרונים כותבים ככה. Okay. מקור של הבן איש חי זה הרב חידה. הרב חידה בספר ברכי יוסף מביא את הרדב"ז. הרדב"ז הוא זה שסובר שאפשר לברך ברכה האחרונה ביחיד. הרדב"ז משווה את הברכה, את הדין של הברכה האחרונה לדין של הברכות הראשונות. הרדב"ז עושה מזה מחלוקת אחת. והרדב"ז, כשם של עניין הברכות הראשונות, אנחנו פוסקים להלכה שמגילה בזמנה נקראת ביחיד, וביחיד פירושו בברכותיה, כך גם כלעיין הברכה האחרונה. הרדב"ז זה מי שרוצה לעיין בסימן רס"ה, שגם לעיין הברכה האחרונה מברכים אותה ביחיד. הרב חידה מעתיק את הרדב"ז הזה, והבן איש חי מביא את ברכי יוסף, וככה פוסק להלכה ומעיד שככה מנהג. בספר אור לציון מקשה, איך אפשר לעשות מנהג מיחידים? מה, ביקרת בכל בתי ישראל ביום פורים אצל כל היחידים ובדקת בידית שכולם מברכים ברכה האחרונה? איך זה לעשות? ביום פורים היית בכמה בתים, וגם היית בכמה בתים, איך אתה יודע מה עשו בבתים אחרים? לא היית בכל בתי ישראל, הרי אתה מדבר על היחידים, אתה לא מדבר על ציבור. ציבור אתה יכול לדעת מה עשו בית הכנסת תור ישראל, מה עשו בית הכנסת אוהל רחל, אני יודע, אתה הולך בודק בית הכנסיות, אבל פה אתה אין לך אפשרות לבדוק מה עשו בכל בתי ישראל. איך אפשר לעשות מזה מנהג? ועוד, איך אפשר שנעשה דין כזה של לברך ברכה האחרונה אפילו פחות מעשרה, אם הירושלמי מפורש אומר ככה, מביאים אותו הפוסקים להלכה. לכן הרב כותב באור לציון דבר מעניין. הוא מביא את רש"י שם על הסוגיה, שרש"י מפרש את הגמרא, מקום שנהגו לברך מברכין, מקום שנהגו שלא לברך לא מברכין. רש"י מפרש, מה זה אין מברכין? אין צריך לברך. מקום שנהגו שלא לברך, רש"י אומר, אין צריך לברך. מה רוצה רש"י? אין מברכים, אין מברכים. מה זה אין צריך? משמע, לא צריך, אבל אם אתה רוצה, למה לא? אתה יכול לברך. המנהג לא אומר לך שאסור לברך. המנהג אומר לך שכיוון שלא נהגו, אתה לא חייב לברך. אבל אם בכל זאת תבחר כן לברך, אתה לא עושה איסור. זאת אומרת שיש כאן בברכה הזאת הלכה מיוחדת, שהיא הלכה לעניין מסוים. רק בברכה הזאת יש דין כזה, שאדם יכול לבחור. כל שאר הברכות אתה לא יכול לבחור, או שחייב לברך או שלא חייב לברך. אבל בברכה הזאת יש בחירה, בחירה חופשית, דמוקרטיה. כן? אולי זה בגלל הנס של פורים. כן? אז נהפוך הוא. אז עושים בפורים גם כבן נהפוך. יש בחירה. מי שרוצה יברך, מי שלא רוצה לא יברך. אז אם כן, אומר הרב, אין בעיה כל כך גדולה. זה לא, אין חומר הברכות שיש לנו תמיד. אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל, זה משום חומר הברכות. איסור לא תיסע לדעת הרמב״ם, זה איסור תורה. כותב על זה הרמב״ם בתשובה שלו, כן על זה. מי שברך ברכה על ותלה, חייב מלכות. איפה עליו שלו? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כן? אז זה, כשזה ברכה שהיא לגמרי לבטלה, ברכה שהיא לגמרי אינה צריכה. אבל הברכה הזאת יש לה צורך, והמגמרה תלתה את זה במנהגים, והמנהג אומר, אם נהגו אתה חייב לברך, ואם לא נהגו, אתה לא חייב. ואם תרצה, תפדל, תברך. אז זה היסוד, כותב את זה הרב, ליישב את שיטת הבן איש חי, שהבן איש חי כותב שאפשר לברך את הברכה הזאת אפילו ביחיד. אבל אתם יודעים שדעתו של חכם עובדיה לא ככה. גם בספר הליכות עולם, בעוד כמה מקומות, הרב כותב שאת הברכה הזאת, הברכה האחרונה, שאחרי מקרא מגילה, אי אפשר לברך אותה, אלא דווקא בעשרה. אם אין לנו עשרה, לא נוכל לברך. והרב מבין את הסוגיה בדיוק להפך. כיוון שהברכה הזאת עיקרה לא חובה, אלא תלויה במנהג. ברכה שהיא חובה, יש לנו יותר צד לחייב, ברכה שהיא חובה. יש מחלוקת, בכל זאת מה אנחנו אומרים, כמה שיש מחלוקת בדבר, ספק ברכות להקל. אפילו ברכה שהיא חובה. ברכה שהיא לא חובה. תלויה במנהג, מקום שנהגו, מברכי, לא נהגו, לא מברכי. זאת אומרת שהתלמוד, לא, חכמי התלמוד לא חייבו אותנו. לא תקנו תקנה מוחלטת, תקנה גמורה כמו הברכות הראשונות. כן? ברכות דרבנן, לא תקנו תקנה כזאת, אלא נתנו לנו ככה מנהגים, מקום שנהגו. אז הברכה לא כל כך חובה. ונפל מחלוקת. האם יש אפשרות לברך את הברכה הזאת בפחות מעשרה או לא? על אחת כמה וכמה שיש לנו לומר במחלוקת כזאת, ספק ברכות להקל. ולכן הרב סובר, מקום שיש עשרה מברכים ברכה אחרונה, מקום שאין עשרה לא מברכים ברכה אחרונה. נלך עוד הלכה. הכל חייבים במקרא מגילה. כהנים, לוויים וישראלים, נשים, העבדים משוחררים, חניכים את הקטנים לקרותה, ככה לשון הרמב״ם. אז כולם חייבים מקרא מגילה. כהנים, לוויים, ישראלים, לומדים את זה בגמרא מפסוקים, משפחה ומשפחה, לרבות כהנים, לוויים, ישראלים, שכולם באים לשמוע מקרא מגילה. נשים חייבות במקרא מגילה. זה גמרא, גמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. יש שני פירושים, אז אף הן היו באותו הנס. יש מפרשים שהנס נעשה על ידי אישה, אסתר המלכה. אז כן, הם בכלל כל העניין הזה. קוראים את המגילה הזאת מגילת אסתר. זה חשב שנשים לא יקראו אותה. זה, אף הן היו באותו הנס. הצופות חולקים על הפירוש הזה, ולמי נביאים אותו בשם רשבם, ואומרים, אם כן, היה צריך לומר, שנשים היו בכלל הנס, או שנעשה הנס על ידן, מה זה שאף הן, אף הן משמע, בנוסף לגברים, אף הנשים היו בכלל הנס. פירושו של דבר, שעיקר הנס היה לאנשים, והנשים מצטרפות עמהן. לכן הצופות מפרשים פירוש אחר. רואים, אף הן היו בכלל הנס, פירושו שעליהם הייתה גם כן הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. אחי המן רצה לוותר לנשים? לא. רצה להרוג הכל, נכון? אנשים ונשים, טף, זקנים, הכל ביום אחד רצה. אז כיוון שהם היו בכלל הגזרה, בכלל ספק סכנה הזה וניצולו, לכן אף נשים היו בכלל נס והן חייבות במקרא מגילה. אבל גם הדין הזה הוא לא דין פשוט. שנשים חייבות במקרא מגילה זה לא דין פשוט. יש בהגאות מימוניות שם על הרמב״ם, אומרים מסכת סופרים, שבמסכת סופרים כתוב שנשים ועבדים וקטנים פטורים במקרא מגילה, ככה כתוב. לכאורה זו סתירה. יש לנו כאן דעה שמחייבת, יש לנו כאן דעה שפותרת. לכן יש בראשונים דעת הרעבייה היא כזאת, רבנו שמחה, מובא במורדכי, שאומרים שנשים אינם חייבות במקרא מגילה, אלא חייבות רק לשמוע את המגילה. יש הבדל בין החיוב של הנשים לבין החיוב של הנשים. הנשים חייבים במקרא מגילה, לנשים חייבות לשמוע מקרא מגילה. ולפי זה, למדו קצת פוסקים, שנוסח הברכה שמברכים לנשים, יהיה שונה מהנוסח שמברכים לאנשים. אנשים מברכים, אשר קדישה למצטה וציוונו, על מקרא מגילה. נשים חייבות, נשים מברכות, לשמוע מגילה. אשר קדישה למצטה וציוונו, כמו שאנחנו מברכים בשופר, לשמוע כל שופר, גם פה יברכו לשמוע מגילה, לא יברכו על מקרא מגילה. כן? מביא את הדעה הזאת הרמה בשולחן ערוך, שאנשים יברכו על משמע מגילה, או לשמוע מקרא מגילה, או לשמוע מגילה, אבל לא על מקרא מגילה, שהן לא מחייבות בקריאת המגילה. מרן בשולחן ערוך הביא את שתי הדעות. הביא את הדעה הראשונה, שאומרת שנשים חייבות במקרא מגילה בסתם. ואחר כך בשם יש מי שאומר, הביא מרן את הדעה שנשים אינם חייבות לקרוא את המגילה. משמע מדברי מרן, שהוא סובר, יש לנו כלל גדול בשולחן ערוך, כל מקום שיש לנו סתם ויש, הלכה כסתם. סתם ויש הלכה כסתם. אז אם כן, כיוון שמרן הביא את הדעה הראשונה בסתם, שנשים חייבות במקרא מגילה כאנשים לכל דבר, משמע מדעתו של מרן שהוא סובר שאין הפרש בין האנשים לנשים, אלא הם חייבות באותו גדר של חיוב, באותה דרגה של חיוב, ולכן במקום שאין לאיש אפשרות לקרוא בעצמו, ורוצה שאישה תקרא לו, אשתו, אשתו יודעת, אשתו חכמה, יודעת לקרוא מגילה בלי טעויות, רוצה לקרוא את המגילה בשבילו להוציא אותו ידי חובה, זה תלוי במחלוקת הזאת. אם הדרגה של החיוב שלהם היא שווה, אז האישה יכולה לקרוא להוציא את האיש ידי חובה. אבל אם הדרגה שלהם לא שווה, אז איך היא תוציא אותו ידי חובה? מה שהוא חייב, היא לא חייבת. כל הפטור מן הדבר לא יכול להוציא את האחרים ידי חובתם. היא פטורה כלפי האיש. יש לה דרגת חיוב שונה משלו. אז איך תוציא אותו ידי חובה? ועוד נפקה מינה בברכה, שלדעת מרן יש לברך לנשים גם כן על מקרא מגילה, ולדעת הרמה לפי איזה מנהגים מברכים לשמוע מגילה. נפקה מינה לכאורה, בדין הזה, אדם ששמע מאישה מקרא מגילה, ואחר כך נזדמן לידו אפשרות לשמוע מן האיש. האם הוא מחויב ללכת ולשמוע עוד הפעם, עכשיו הוא רוצה ללכת לשמוע עוד הפעם. למה? כי פעם ראשונה הוא שמע מאישה. עכשיו, הפעם השנייה נזדמן לו. לא ידע שתהיה לו את ההזדמנות הזאת, כי אם הוא יודע מראש, ודאי שעדיף לו לחכות עד שיהיה איש שיוציא אותו ידי חובה ויצא אליה בדיחו לעמה. למה הכניס את עצמו במחלוקת כזאת? יש אומרים שהוא לא יוצא ידי חובה מהאישה. אז למה ייכנס בספק? אבל הוא חשב שלא תהיה לו אפשרות. והלך ושמע מאשתו, אשתו קרא לו את המגילה, שמע ממנה וכיוון לצאת, ושמע הכל, כברך מהתחלה עד הסוף, עשה הכל כמו שצריך. עכשיו נזדמן לו, בא אצלו אורח, אומר, אני יכול לקרוא לך את המגילה, מה הבעיה? ברוך השם, יש לי זמן היום, אני לא עסוק, אני פנוי, אני אקרא לך את המגילה. האם אנחנו מחייבים אותו בדבר הזה או לא? בבן איש חי כתוב שכן. אומר לו, אדוני, כיוון שעד עכשיו אתה שמעת את המגילה מאישה, ויש מחלוקת בדבר אם אישה מוציאה את האיש ידי חובה או לא, אתה יצאת רק מספק. עכשיו שבא לידך ההזדמנות הזאת לשמוע את המגילה מאיש, ואז אתה חייב לחזור לשמוע אותה כדי שתצא בוודאי. רק לעניין הברכות לא תוכל לברך עוד הפעם. מדוע? לא תוכל לברך לא רק עוד הפעם, לא תוכל לברך גם בפעם הראשונה, אם האישה כבר יצאה את החובה והיא לא מברכת. או לדעת הבן איש חי, אישה בכלל לא מברכת. מדוע אישה בכלל לא מברכת? כי יש מחלוקת מה היא תברך. יש מחלוקת אם מברכת, ויש מחלוקת מה מברכת. האם מברכת בכלל, או אם מברכת על מקרא, או לשמוע מקרא מגילה. אז כיוון שזה ספק מה היא תברך, או אם בכלל היא תברך, לכן לדעת הבן איש חי, אישה לא תברך. וכן מי שקורא לנשים, לא יברך בשבילהן, ככה היא דעתו של הבן איש חי. מדוע? מכיוון שיש ספק בדבר, ספק ברכות להקל. אפילו אחי, מי ששמע מאישה, כשבא לשמוע עכשיו פעם נוספת מן האיש, גם כן לא יברך. כי עדיין הוא בספק. שמי כן יצא ידי חובה כשהוא שמע פעם ראשונה מהאישה, איך יחזור יברך עכשיו עוד הפעם, אשר קדושה המסתם יציבה אותו, הוא כבר יצא ידי חובתו, הוא לא מצווה, אז לכן לא יוכל לברך. כן, בכל מצב הוא לא מברך. זו ידעתו של הרב. אבל חכם עובדיה לא מסכים עם הדבר הזה, בשני הדברים. גם בנקודה הראשונה שאישה לא תברך, הרב לא מסכים, כיוון שדעתו של מרן, כפי שביארנו מקודם, דעת מרן בסתם שאישה חייבת במקרה מגילה. אם כן, להלכה אנחנו פוסקים, אם אישה שואלת אותי עכשיו שאלה, אני חייבת לקרוא את המגילה ביום פורים או לא, מה אני אומר לה? לדעת מרן, כן, היא חייבת. שולחן ערוך פוסק שהאישה חייבת במקרה מגילה. אז אני פוסק לה חייבת. אז אחרי שאני פוסק לה שהיא חייבת, היא שואלת, אני אברך או לא? הדין הוא שהברכה נגררת אחר המצווה. הכלל הזה כותב אותו הרדב"ז שמה באותה תשובה שהזכרנו מקודם. שאלו אותו את השאלה הזאת, לא לעניין נשים, אלא שאלו אותו האם לברך על מגילה כשקוראים אותה בפחות מעשרה. זו השאלה הראשונה שהזכרנו בתחילת השיעור. האם לברך על מקרא מגילה בפחות מעשרה? מביא הרדב"ז את מחלוקת הפוסקים, ואחר כך אומר, וכיוון שאנחנו פוסקים להלכה שיחיד חייב במקרא מגילה ביום פורים, הברכה נגררת אחר המצווה. פסקנו לו שהוא חייב בקיום המצווה, ומילא הוא חייב גם כן בברכות שלה. ולכן מברכים על המגילה ביחיד. ככה כותב שם הרדב"ז. כן, אנחנו נלמד מהרדב"ז הזה גם לעניין כאן. האישה שואלת אותי, אני חייבת במקרה מגילה? נכון, יש מחלוקת בפוסקים. התשובה היא כן, היא חייבת. ולדעת מרן, אני לא חייבת לשמוע, היא חייבת לקרוא. אז גם בשאלה של נוסח הברכה, דעת מרן שצריכה לברך על מקרה מגילה. לכן, הברכה היא נגררת אחר המצווה. ואפילו שיש לנו מחלוקת בכלל הזה, הכלל הזה הוא לא מוסכם, אבל בכל מקום שהשולחן הערוך פוסק שחייב, והשולחן הערוך פוסק שתברך, יש לנו מוכר נרחב יותר לסמוך על זה כדי לברך בכל זאת, ולא להגיד ספק ברכות להקל. כי היסוד הזה שאנחנו תמיד אומרים, ספק ברכות להקל, אפילו נגד השולחן הערוך, זה לא כל כך פשוט ומוסכם. זה כלל שהוא בעצמו שנוי במחלוקת גדולה. יש הרבה פוסקים שאומרים שלא אומרים ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך. קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, ואם מרן פוסק לברך, צריך לברך, אפילו שיש מחלוקת. אז אם כן, יש דעות ממילא שמחייבים אותנו לברך כדעת מרן. אז אם מרן פסק שחייבת במצווה, בצירוף הכלל של הרדב"ז שאומר שכל מקום שהמחלוקת היא במצווה ולא בברכה, יש לנו קר נרחב יותר לחייב, לכן דעתו של הרב היא שגם אישה שקוראת לעצמה או קוראת לנשים או איש שקורא לנשים מברך בשבילהן, והברכה היא על מקרא מגילה. זאת הנקודה הראשונה. עכשיו בנוגע לשאלה השנייה, אדם ששמע מאישה ונזדמן לו עכשיו אפשרות נוספת לשמוע מאיש, האם הוא מחויב לעשות כן או לא? התשובה היא שהוא לא מחויב. מדוע? כי מרן פוסק שאישה חייבת כמו האיש. זאת אומרת שלדעת מרן, כשהוא שמע מאישה, מה הוא עשה? קיים את המצווה, יצא ידי חובה. והרי כל המחלוקת הזאת זה בדין דה רבנן. ובספק דה רבנן אנחנו הולכים להקל. כל שכן שמרן פוסק שהאישה חייבת כאיש, לכן לא יהיה חייב לחזור ולשמוע את זה עוד פעם מהאישה. אולי להידור מצווה. אם הוא רוצה להדר, זה דבר אחר. מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה. אבל לחייב אותו, להגיד, אתה מחויב, אתה חייב, חובה עליך, זה אי אפשר לומר. כיוון שהשולחן ערוך פוסק שיצא ידי חובה. אבל אנחנו כן נסכים עם הבן איש חי בנקודה אחרת. אדם שלא הייתה לו אפשרות לשמוע את המגילה מגדול, לא מאיש ולא מאישה, ושמע את המגילה מקטן. אני מקצר, יש לדבר על קטן אולי שיעור בפני עצמו. יש מחלוקת עצומה. האם קטן יכול להוציא את הגדול לידי חובה במקרא מגילה או לא? יש דעות בפוסקים שכיוון שמקרא מגילה היא מדי רבנן, והקטן חייב במצוות מדי רבנן, עתה די רבנן הוא מפיק די רבנן. כן? יש ככה דעה בפוסקים. תוספות צוברים, תוספות מביאים את הדעה הזאת, ואומרים כיוון שהקטן חייב בעלמא רק מדי רבנן. במקרא מגילה חיוב די רבנן, נמצא שכאן החיוב הוא תרי די רבנן. ולא עתה תרי די רבנן הוא מפיק חד די רבנן. ככה השתת התוספות. הרמב״ם סובר שבכלל קטן לא חייב במצוות, מצוות חינוך זה לא על הקטן, זה על האבא. אז לא שייך בכלל לומר שהוא חייב מדי רבנן, לא שייך להגיד שיבוא ויוציא את האנשים מדי חובתם. לכן לדעת הרמב״ם, קטן לא מוציא גדול לידי חובה. אבל יש סברה בפוסקים שקטן כן מוציא ידי חובה. לכן אדם שאין לו אפשרות לשמוע מגילה מגדול, לא מאיש ולא מאישה, אבל יש לו קטן. מעל גיל חינוך פחות מגיל מצוות, בגיל 11-12, קטן שיודע לקרוא את המגילה. מה אנחנו אומרים לו? תשמע מהקטן הזה, ת, תצא ידי חובה לפחות על יבד הסוברים שקטן מוציא גדול. אמנם זה לא מוסכם, ההלכה בשולחן ערוך נפסקה שלו, אבל לפחות את זה תקיים. עכשיו, אחרי שהוא שמע מקטן, הזדמן לו אפשרות לשמוע מגדול. מה אנחנו פוסקים לו? אתה חייב לשמוע מהגדול, כי בשולחן ערוך נפסקה הלכה שקטן לא מוציא גדול. אז מה ששמעת עד עכשיו, נכון, לשיטות מסוימות יצאת, אבל להלכה אתה מחויב עדיין לשמוע מגדול. אז הוא חייב לשמוע מגדול. השאלה עכשיו, אני אחזור ויברך או לא? התשובה היא כאן, כמו הרב בן איש חי. כיוון שמקודם שמע מקטן ויש אומרים שיצא ידי חובה, הוא בספק עכשיו אם יכול לברך או לא. ספק ברכות להקל. לכן, לא יברך עכשיו שהוא שומע את המגילה מן הגדול. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.